ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוכה דף חף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסביר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל חמש שורות מלמעלה. אנחנו התחלנו בשיעור הקודם עניין מהו אוהל, מה נחשב אוהל, האם דבר שנעשה בדרך הטבע או דווקא מה שנעשית על ידי אדם במכוון. בשוליים מימו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אנחנו גם מציינים שזה המשך, יהיה משולשים בשני כיוונים, וכתבנו שעם השפיץ למעלה קושיות, הפוך תשובות. הגמרא מקשה איך ייתכן שרב יהודה יאמר לכל אוהל שאינו עשוי בידי אדם אינו אוהל, כשרב יהודה עצמו סומך על שברים כאוהל כדי לחצוץ בפני טומאת התהום אצל התינוקות בפרה אדומה. כמובן הפרטים יובאו בהמשך הגמרא, אבל העיקרון הוא שרב יהודה כן סומך על מה שהוא בעצם אוהל, למרות שהוא לא יצירת כפיו של בן אדם. אנחנו פונים לגמרא עם משיכה של תשומת לבכם לכך שיש כאן קושיה ארוכה והוא מסומן בהתאם, והשאלה הגמרא, וסבר רבי יהודה כל אוהל שאינו עשוי בידי אדם אינו אוהל, כך היה משתמע מדבריו בסוף שיעור הקודם. ורמינו, אנחנו כרגיל ממליצים להצטייד עם ספר ציורים, ואנחנו ממליצים בפרט על ספר פירוש חי. כאן ראוי לפתוח את ציור מספר 336. ורמינו, אנחנו מעלים סתירה לנאמר מקודם. חצרות היו בנויות בירושלים על גבי הסלע, ותחתיהם חלל בפני קבר התהום. הבנייה הזאת, כפי שאתם יכולים לראות בציור, מבטיח שאותם חצרות ובתים מתחתיהם אין בעיה של קבר קבר התהום, כלומר קבר מטעם ספק שאולי מישהו קבור שם. מאחר שהבתים האלו בנויות על גבי סלע, אז אי אפשר לכפור בתוך סלע ליצור קבר, ואם הרבה מתחת יש קבר, את החלל שאתם רואים הוא מפסיק מפני קבר שאולי הוא נמצא למטה למטה. רש"י בשורה שנייה, אולי רק נקדים שאנחנו מדברים על ענייני פרה אדומה ובפרט שאיבת המים שיתערבב בהמשך עם אפר פרה אדומה, ואנחנו יודעים מכמה סוגיות בש"ס שהחכמים מאוד החמירו בכל הנוגע לתהליכי יצירה של אפר פרה אדומה. לא להיכנס כאן לסיבות לכך, רק שהכל נעשה בשיא הזהירות ובשיא ההימנעות מגורמי תומה. רש"י בשורה שנייה מפני קבר התהום, כל שם קבר התהום ותומאת התהום שבש"ס לשון ספק הוא כתהום שאינו גלוי מפני קבר התהום, שכל העיר היו מסופקים שמה יש שם קבר, ואין לו למת חלל טפח חלל טפח בקבר מונע מהתומה לבקוע מעלה, אבל אולי אין לו למד חלל טפח ותומה שהיא רצוצה, שיש המשך מהמת עד למעלה, יש המשך רצף של אדמה, של חול. מה קורה? שהתומה רצוצה, בוקעת ועולה לרקיע, וככה היו בונים אותה אגב עקיפין, שאפילו יש שם קבר מתחת, הרי חלל, חלל אוויר, חלל מפסיק, מפסיק את התומה. אנחנו נחזור לגמרא, ומביאים נשים עוברות ויולדות שם באותם בתים שהם בנויים על גבי אותו חלל, ומגדלות ביניהם שם לפרה. התינוקות יגדלו שם כמה שנים, ואותם תינוקות, אותם ילדים, אתם תראו עכשיו, הם יהיו אחראים על שאיבת המים. עכשיו, מה הרווחנו בינתיים? אין שום ספק תומת מת על הילדים האלו. ומביאים שברים, כשהם היו הולכים למלות מה שנקרא מים חיים מן השילוח, הביאו את הבהמות האלו ועל גביהן דלתות, ותינוקות יושבים על גביהן, וכוסות של אבן, אבן הוא חומר שאותו יוצר כלי אבן, הוא לא מקבל תומה. אז בכוסות של אבן בידיהם הגיעו לשילוח, ילדו לתוך המים ומילאו מאותם כלי אבן ועלו וישבו להם. ציור מספר 337. רבי יוסי אומר, ממקומו היה משלשל וממלא לפני קבר התהום. לפי רבי יוסי הילד לא היה יורד כלל, הוא כבר היה נשאר למעלה, הכל מחשש אולי כעת יש תומה למטה. ותניה, רבי יהודה אומר, וכאן העיקר, כי אנחנו מתמקדים בשיטת רבי יהודה, לא היו מביאים דלתות אלא שברים. זאת אומרת, הילד היה ממשיך לשבת על גב השור, רש"י כותב, אלא שברים, בסוף שורות הקצרות, שקריסם רחבות ותינוקות יושבים עליהם, וקריסן מפסיק, שאין התינוקות מאהילים על הארץ. ולכמן מפרש תמה, מי לא היו מביאים דלתות. אלמה, השמינן רבי יהודה, דשדרתן של שברים שהיא כעין גג, וחלל של בהמה הוא האוהל המפסיק, ואף אגב דאינו עשוי בידי אדם. אז אנחנו חוזרים לגמרא, והשברים דואל שאינו עשוי בידי אדם הוא, וקטן רבי יהודה אומר, לא היו מביאים דלתות אלא שברים. אז עד כאן הקושיה. אז אנחנו רואים שהשור הוא אוהל לחצוץ בפני התומה. מה לגבי מה שאמרנו מקודם, כלומר בדף הקודם, שלפי רבי יהודה כל אוהל שאינו עשוי בידי אדם אינו אוהל, הנה השור מתפקד אוהל כאוהל, אוהל המפסיק. אוהל יש לה שתי תכונות, היא יכול להעיל על תומה ולהביא את תומה לעוד פריט שגם מתחתיו, או הוא מפסיק בין תומה שמתחת למה שלמעלה. אז השור הוא אוהל המפסיק בין התומה שיכול להיות למטה והילד שנמצא למעלה. הגמרא עונה, כי אתה רב דימי, אמר רב אלעזר. אנחנו רק נשים לב לסימונים, יש פה בנוסף למשולש ההפוך שהוא תשובה גם פס כפול, ואנחנו נראה בעמוד ב' עוד פעם פס כפול, שמה הבלטנו כי אתה רבין, אמר רב אלעזר, כעת כי אתה רב דימי, אמר רב אלעזר. המעוניינים הם גם מתפקדים, כפי שאנחנו מעירים בשאלה תחת הכותר מבנה, שלבים כדי לענות לשאלה דליאל, שמה עם שיטת רבי יהודה. אז התשובה הראשונה היא עטר רב דימי, אנחנו חוזרים לגמרא אמר רב אלעזר, ציור מספר 341, מודה רב יהודה כמלוא אגרוף. אם מדובר באוהל רחב כזה שהוא יותר מטפח, מלוא אגרוף, גם אם הוא לא נעשה בידי אדם, הוא נחשב אוהל. תניה נמי הכי ברייתא שמסייעת לזה, הוא מודה רב יהודה בשקיפין ובנקיקי הסלעים, ציור מספר 347. רש"י כותב בשקיפין, סלעים הנופלים ומתפרקים ברוח ויש חור גדול במקום עקירתן. אז חור גדול הוא המפתח, זאת אומרת שהוא יותר מטפח. נקיקי ביקועין, רש"י אומר. אז בזה רבי יהודה מודה שזה נחשב אוהל, החללים האלו. שאלה, והרי דלת יש בה כמה אגרופים, וקטני, רבי יהודה אומר לו, היו מביאים אותו דל השברים. רש"י, והרי דלת יש בה כמה אגרופים. כאן המידה היא לא, לפי רש"י, היא לא עניין של רוחב הדלת, אלא מה? יש כמה אגרופים מן הקרקע עד הדלת. וכמה ביהודה לא היו מביאים דלתות, כעס אגד הייתי משום ואין דרך אוהל בכך, וכל שכן שברים. אנחנו נחזור לגמרא ונגיע עכשיו לתשובה. אמר אביי, לא הוצרכו להביא דלתות. לפי הביהודה דלת היה בוודאי מתפקד כאוהל, אלא פשוט לא היו צריכים לכך. רבא אמר, לא היו מביאים דלתות כל עיקר. כלומר, גם אם היה אפשרות להשתמש בדלת, לפי רבי יהודה לא היו עושים כן. מפני שדעתו של תינוק גסה עליו, אם הוא היה יושב על דלת שהוא משטח רחב ונוח, הילד היה מתקרב לשפת הדלת על גבי השור, שמה יוציא ראשו או אחד מבריו מעבר לקצה הדלת ויתמה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', בקבר התהום. זו הסיבה שרבי יהודה היה מתנגד לדלתות. עכשיו שאין דלתות, הוא יושב ישירות על השור, ואז הילד ירא מליפול, אז הוא לא מוציא את ראשו מעבר לרוחב השור. הגמרא ממשיכה, תניא קבתי דרבא, רבי יהודה אומר, לא היו מביאים דלתות כל עיקר, מפני שדעתו שתינוק גסה עליו, זה עניין של נוחות, שמא יוציא יושב או אחד מעבריו יטמא בחבר התהום, אלא מביאים שברים המצריים שקרי סוטיהם רחבות והתינוקות יושבים על גביהן, וכוסות של אבן בידיהם הגיעו לשילוח, ירדו מלאום ועלו וישבו להן על גביהן. הגמרא שואלת, והרי מיטה דיש בה כמה אגרופין, ותנן רבי יהודה אומר, נוהגין היינו שהיינו ישנים תחת המיטה בפני הזקנים. אז אנחנו רואים שזה לא היה אוהל. זה שישנו מתחת למיטות, רש"י כותב בשורה השנייה, אלמה אוהל הרעי לאו אוהל הוא. אז מה אם מה שנאמר מקודם שרבי יהודה מודה, אם יש כמה אגרופים ודאי הוא כן אוהל, איך לפי זה היו יכולים לישון תחת המיטה? הגמרא עונה, שני מיטה הועיל ולגבה עשויה. מיטה זה לא כלי שנוצר כדי לנצל את החלל שמתחתיו, הוא עשוי כדי לישון על גבה, ובכך אין לו אפילו שם אוהל, לא אפילו שם אוהל הרי. כך רש"י אומר, בשורה שלישית לגבה עשויה לישון על גבה ולא תחתיה, לפיכך אין לה שם אוהל, לכן אין בעיה לישון תחתיו, כי אין משהו שהוא מתנגד או מבטל הסוכה. שואלת תרומה שברים נמי לגבן עשויים, אז אם כן אין לו שם אוהל, שור לא עשוי להתחלה שמתחת לבטנו. הגמרא עונה, קיית הרבין אמר בלעזר שי נשברים הועיל ומגינים על הרועים בחמה בני החמה ובגשמים בני הגשמים, כן עשויים לתחתם ולאו דווקא לעל גביהן. אלו שהיו עובדים בשדות הרועים היו מכניסים ראשיהם תחת קריסם. במשנה הוזכר שהיו שמים, עוד מעט אנחנו נחזור לפרט פה, שהם היו שמים מתחת למיטה נעליים. הגמרא כאן ממשיכה עם שאלה, אי הכי מיטה נמי הועיל ומגינה על מנעלים וסנדלים שתחתיה? אמרת שהשור מתפקד כאוהל בגלל הרועים שמכניסים ראשים מתחת לקריסם. מיטה, אמרנו מקודם, הוא בכלל לגבה עשויה, אבל לא דווקא. הרי מיטה נמי אנשים שמים הנעליים וסנדלים שלהם מתחתיה כמו הרועים, ובכל זאת ראינו שלפי רב יהודה עצמו ישנו מתחת למיטה, סימן שאינו אוהל. זה שמשתמשים בחלל מתחת לא הופך את הדבר להיות אוהל. אלא אמר רבה, שי נשברים הועיל ועשויים להגן על בני מאיים שלהם, שנאמר, אור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תסוחכני. כפכפנו המילה תסוחכני לשון שחך, אז רואים שהשור נקרא אוהל או נקרא שחך, לכן הוא מתפקד כאוהל מכוח הפסוק, המקרא, ובכך השור הוא שונה מהמיטה. רש"י העיר, והתחלנו להתייחס לזה, למה המיטה מתוארת כדבר ששמים מתחתי הנעליים. רש"י אומר בשורה רביעית, להכי נקד גבי מיטה מנעלים מסדדים, תאמין בבא בתרא, איזו מיטה של תלמידי חכמים, כל שאין תחתיה אלא מנעלים של בעל הבית בימות החמה וסנדלים בימות הגשמים, שנמשם כשהוא בא לשכב לישון, חולץ מנעליו ונותנם תחת מיטתו, אבל לתי תחתיה דברים אחרים גיני הוא לא, שמרגיב בני הבית לשם תחת המיטה. וזה שאלה או עניין של צניעות. אז בסופו של דבר לפי רבה אמרנו ש גם רב יהודה מזכיר שימוש בשברים בגלל שהם נקראים לשון שחך, ובכך הוא השור נחשב אוהל, וזה בניגוד למיטה, למרות ששמים מיטה למיטה נעליים הוא לא כמו שור. והיא בהתאמה עוד גישה שבאמת מיטה כן נחשב אוהל, אז איך לפי רבי יהודה היו ישנים תחת המיטה? רבי יהודה לטעמי דאמר סוכה דירת קבע בעינן, והבה לי מיטה דירת ארעי, וסוכה אוהל קבע, ולא ראיתי אוהל ארעי, דהיינו המיטה הוא מבטל אוהל קבע. שורת הגמרא, והר רבי שמעון דאמר נמי סוכה דירת קבע בעינן, ומשתנו רבי שמעון הביא המעשה עם טבי, ומכך למדנו שדווקא בגלל שהוא לא מצווה היה ישן מכך למיטה, אחרת אדם המצווה במצוות סוכה לא היה יכול לישון תחת המיטה, כי המיטה הייתה כן מבטלת את הסוכה. אז זה השאלה פה רבי שמעון, שהוא סובר שסוכה דירת קבע בעינן, ובכל זאת ויעתי אוהל הרי הוא מבטל אוהל קבע, בזה שמי שמצווה במצוות סוכה לא מרשים לו לישון מתחת למיטה. הגמרא עונה בהפליגי, נכון רבי שמעון כמו רבי יהודה סוברים סוכת דירת קבע, אבל יש ביניהם מחלוקת. מור סובר לפי רבי שמעון עתי אוהל הרי הוא מבטל אוהל קבע, ומור סובר רבי יהודה שהתיר שינה מתחת למיטה לא עתי אוהל הרי, דיינו מיטה הוא מבטל אוהל קבע, לא מבטל את הסוכה. אמר רבי שמעון מעשה בטבי עבדו, תניה. אמר רבי שמעון משיחתו, כתבנו המילה משיחתו, נראה למה בהמשך. משיחתו של רבן גמליאל למדנו שני דברים. רבן גמליאל ראינו במשנה התפאר בעבדו שהוא תמיד חכם, ולכן הוא יודע שהוא בתור עבד אינו מצווה ולכן ישן מתחת למיטה. אז אנחנו למדנו משיחתו שאומרים שני דברים, למדנו שעבדים פטורים מן הסוכה, ולמדנו שהישן תחת למיטה לא יצא ידי חובתו. שואת רמה, ולמה מדבריו של רבן גמליאל? מה זה משיחתו? מילתא אגב אורחא כמשמלן, דבר מן הצד אנחנו לומדים משהו אגב אורחא, כי הדר רב אחא בר עדא, והיה מילה גרסה אחרת, רב אחא בר עדא אמר רב אמנונא, אמר רב מניין שאפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד, שנאמר הפסוק שנביא הוא שייך לתורה, ועליהו לא איבול. רש"י כותב ועליהו דבר קל שבו. אני רוצה לחזור לרש"י מוקדם יותר, משיחתו לשון שיחת חולין ושמחה, מילתא חדתא אגב אורחי דאזיל להשמין על שני דברים שלמדנו, הולך בלשונו בדבר שתוכל להבין בו דבר חידוש. דהיה מדבריו לא שמינן מינה שתי שיחת חולין, שיחה ליתן לב ללומדה, אבל השתה שמינן זה צריך להטות אוזן אף לשיחתן, שאף היא סופה להבין בה דבר תורה. מדבריו משמע דברי תורה שהוא מתכוון ללמדן לתלמידים. ומה עכשיו? גם שיחתן שהוא לא מתכוון ללמד, אבל מאחר שמדובר בתלמיד חכם אתם יכולים להיות בטוחים שכל מילה שיוצא מפיו הוא שקול ומחושב, ולכן צריכים לתת לב. לפני שנתקדם נציין שכדאי לפתוח לציור מספר 349 המשנה, או אולי לפני לשוליים מקודם, תחת הכותרת נושא הסומך הסכך על גבי קראי המיטה. אתם יכולים לראות בציור למה הכוונה. לפי התנא קמא כשר, ורבי יהודה פסולה. בגמרא יובא שני הסברים לשיטת רבי יהודה, ובהמשך גם הנפקמינה ביניהם, בין הטעמים. אז קרי המיטה, כפי שאתם יכולים לראות בציור, לאו דווקא הוא רגליים, אלא אולי נקרא זה המשך הרגליים. סביב המיטה נוצר דפנות שהם המשך הרגליים של המיטה, ועל על הדפנות האלו הוא שם שכך. לפי התנא קמא כשרה, לפי רבי יהודה לא. אז נקרא את זה במשנה, סומך סוכתו בקרי המיטה כשרה. מה זה עוד פעם הסומך סוכתו? כלומר הוא הוא מסוכח, הוא מניח את הסכך על קרי מיטה, לפי התנא קמא בסדר גמור. המידה אומר, אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה, פסולה. כלומר, אם הסכך תלוי במיטה, כלומר, אם מזיזים את המיטה, אז הכל זז יחד איתו, אז זה לא קשה לפי רבי יהודה. מה הייתה עם רבי יהודה? פליגי בא רבי זירא ורבי אבא בר מאמא. חד אמר, מפני שאין לה קבע. ונוסיף שזה רבי יהודה לשיטתו, שצוקה דירת קבע בעינן. וחד אמר, מפני שמעמידה את הסכך בדבר המקבל טומאה. אנחנו יודעים שסכך עצמו לא יכול להיות עשוי מדבר המקבל טומאה. לפי רבי יהודה יש עוד חומרה, שגם להעמיד את הסכך, להניח את הסכך על דבר המקבל טומאה, לא כשר. מהי ביניהו? מה ההבדל? מהי נפקא מינה בין שני הטעמים האלו? ציור מספר 350, כגון שנעץ שיפודים של ברזל וסיכך עליהם. אז בנית מערכת כזאת מברזל, המזכרת מברזל, ועליהם הנחת את הקנים, את הענפים של הסכך. למה דימה לפי שאין לה קבע? הרי יש לה קבע, יהיה קשיר. ומה דימה בני שמעמידה בדבר מקבל טומאה? עכשיו, השיפודים של ברזל הרי מעמידה בדבר המקבל טומאה, ולא יהיה קשיר. אמר אביי, לא שנו שרבי יהודה פוסל, אלא שמח. אבל סיכך על גב המיטה כשרה. נפתח ציור מספר 351. שמח זה להניח ישירות על, נגיד, המיטה. כפי שראינו מקודם בציור, לפי מה שהסברנו, מה זה סיכך על גב המיטה? הוא לא שמח, לא הניח את הסכך בדפנות של המיטה, בקריים של המיטה, אלא על גבי יתדות של עץ שמתחת למבנה הזה יש מיטה. הבן אדם כדי לצאת מצוות סוכה יעלה על המיטה, כי מעל המיטה הסכך. אבל מה מחזיק את הסכך? היתדות, יתדות של עץ, לא של ברזל, יתדות של עץ. הנחתי את הסכך על גביהן, וזה נקרא על גב המיטה, לא סמך על המיטה, אלא כפי שהסברנו עכשיו, שהסכך לא, אם אני, במילים אחרות, אם היינו מזיזים את המיטה בציור הזה, הסכך היה נשאר איפשהו. ממשיך הגמרא, מה הייתה, מה? למה אם הנחת את הסכך על גב המיטה, זה קשר? למה אתם לפי שאין לה קבע? הרי יש לה קבע. אם אתה מזיז את המיטה, הסכך נשאר במקומו. למה אתם מנה שמעמידה בדבר מקבל תומה? הרי וזה היה החיסרון בהנחת הסכך ישירות על המיטה. פה הרי אין מעמידה בדבר מקבל תומה, לכן אנחנו נזכר מקודם שמדובר ביתדות של עץ, אלו הם אינם מקבלים תומה, ולכן הסכך והסוכה כזאת שרה. עד כאן שיעורנו להיום.